חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העסקת לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש, גם הפעם בתוכנית ההמשך של הפלפל.
בוא נתחיל.
חשבתי לחסוך לך, להכניס
את המנגינה,
כן.
טם טם טם, טם טם טם, טם טם.
משהו כזה.
מעניין אם אנשים חולמים את המנגינה הזאת כשהם חולמים עלינו. מישהי אמרה לי שהיא חלמה עלינו.
וואו.
וואו. מצב קשה, כן. טוב, שלום לך ידידתי.
אני אגיד לך למה, כי אם היא נרדמת איתנו באוזניים, נגיד, מקשיבה, והיה איזה קטע נגיד שפחות מעניין אותה, והיא נרדמת איתנו, זהו, זה מובטח לה שהיא תחלום כל הלילה.
לא, יש שגיאה לוגית במה שאת אומרת, כי לא יכול להיות שיש קטע שפחות מעניין אותה. כי אנחנו פשוט מעניינים כל כך.
אתה מזכיר לי את נורי.
לא ולא, לא ולא ולא.
לעולמות.
לעולמות.
הלו, הלו, הלו לכם. ואנחנו בתוכנית חדשה של העסקת לדבר זה לא משמין. הפודקאסט הישראלי העברי הראשון שמדי שבוע חופר לכם בראש על איזשהו חומר גלם.
Oh my god.
מה קרה?
It's the pitch. אני רוצה לשמוע, איפה מאזינים? ואנחנו ממשיכים לדבר על פלפל שחור, כי זה נושא...
שהוא לא משמין.
הוא לא משמין, אבל הוא מרגש את אפרת, היא כל כך רוטטת שאנחנו פשוט התארחנו לנו שבוע שעבר, ולכן אנחנו ממשיכים לדבר עליו גם הפעם.
אז אנחנו ממשיכים.
כן.
ושים לב לכותרת הבאה בליינאפ שלנו.
אוקיי. אומרים שהיה פה פלפל לפני שנולדתי, אפרת.
כן.
היה פה פלפל לפני שנולדת?
אני אספר לך סיפור.
ספר לי סיפור. היו היה.
היו היה. תקשיב, אני במסגרת התחקיר שלי לתוכנית מצאתי מחקר מרתק של בחור או בחורה, אני לא יודעת, בשם זוהר עמר. מחקר שמעלה את האפשרות שלצד היבוא של הפלפל מדרום ומזרח אסיה, הוא גדל בישראל בתקופה מסוימת.
הפלפל גדל?
כן.
פה?
כן.
אוקיי.
למה חושבים את זה? קודם כל, הפלפל נזכר הרבה, כמו שאמרתי לך קודם, בספרות חז"ל. קראו לו או פלפלת או בלשון הרבים פלפלין. ומתוך כל ההזכורים האלה אנחנו יודעים המון דברים על הפלפל. קודם כל אנחנו יודעים שהמלח היה נחשב למוצר צריכה בסיסי, אבל הפלפל היה נחשב יוקרתי. ממש יש המשפט מלח בזול, פלפלין ביוקר. יש משפט בספרות חז"ל, אפשר לעולם לחיות בלא פלפלין, אי אפשר לעולם בלא מלח, אבל במדרשים מאוחרים יותר כבר מדברים עליו כעל תבלין חיוני שאי אפשר בלעדיו. עכשיו, בכל המדרשים האלה יש עדויות למסחר בפלפל, שמדברים על שיירות גמלים גדולות שהגיעו לירושלים ולצור. מדברים על זה שהוא היה מוצר חשוב ולכן היה עליו מכס בכל תחנות המעבר. מדברים על זה שהיו רמאים שירבבו בתוך הפלפל הלבן זרעי כוסברה, שדומים בצבע, בגודל ובצורה גם. והיה דיון מאוד מאוד חשוב בתלמוד שהוכיח שחזל הכירו את הפלפל טוב. כלומר, הם לא רק הכירו את הפרי המיובש, אלא הם הכירו את הצמח החי, את צורת הגידול שלו וההפקה שלו. ואנחנו מדברים על זה שלאורך ההיסטוריה, הכל היה מאוד מאוד אניגמה. לא ידעו איפה התבלין גדל ואיך...
זאת נורא, כן.
ופתאום מגיעים חזל, והם אומרים, הם כתבו על הפלפל טעם עצו ופריו שווה. כלומר, הם ידעו שלגזעים יש את הטעם בדיוק כמו הפירות. הם אמרו, הפלפלין חייבים בעורלה. כלומר, הם ידעו שמדובר על עץ, כי אחרת הם לא ידעו איך לדבר עליו בהלכות כשרות.
אוקיי.
אז הם ידעו את זה. ומשפט מאוד מאוד מעניין, שנאמר בהקשר לפלפל, אין ארץ ישראל חסרה כלום. שזה משפט שבדרך כלל מעיד על זה, שהוא גדל גם פה בארץ ישראל. טעם. עכשיו.
למה הוא נעלם? למה הוא לא גדל פה היום?
רגע.
שאלות רבות בראשי.
ממש.
כן.
אז במדרשי חזל מדברים על זה שזה צמח מאוד מאוד יקר ויוצא דופן, ושקשה מאוד מאוד לגדל אותו, ולכן רק בעלי אמצעים כמו מלכים יכלו להשיגו, ושלשלמה המלך הייתה את החוכמה למצוא בארץ את האזור שמתאים לגידול הפלפל. ומה שחושבים, שבאמת הפלפל גדל כאן בחצרות הצולה, כאילו אצל כל מיני אנשים מאוד עשירים, ואצל שלמה המלך.
שהוא גם אצולה.
כן, לא רק אצל הצילים, אבל אצל
הציל הגדול.
שלמה המלך.
אוקיי.
איפה גידלו את זה? יש כל מיני רמזים. מדברים או על גני המלך בסמוך לירושלים, שגני המלך זה אזור שהיה למרגלות עיר דוד, מחוץ לחומה ליד בריכת השילוח. יש אזכורים שמדברים במפורש על נחל קדרון, שמה מעניין על נחל קדרון? שזה אזור שהוא מנקז סחף של שלושה גאיות, ולכן באמת יכול להיות שיש שם מספיק מים לעץ הפלפל, שרגיל לקבל המון המון מים מהאזורים הטרופיים, וגם זה, הנחל קדרון זה המקום הכי נמוך והכי חם בירושלים. כלומר, אם כבר יש מקום באזור
כן,
ירושלים שיכול...
כן, מחכים את הלחות והחום של הטרופי.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. אופציה שנייה שמדברים על גני המלך שבעיר העליונה, כי יוסף בן מתתיהו מתאר את הפאר של ארמון אורדוס, שהיו בו חצרות מלאות ירק, והיו שם מסלולי טיולים ארוכים, ובצדיהם תעלות עמוקות, בריכות בכל מקום.
Okay.
אז יכול שזה גדל שם. ואופציה השלישית, מדברים על נאות המדבר שבאזור בקע הירדן, שזה אזור עם אקלים חם כמעט כל ימות השנה, אזור יריחו.
יריחו?
כן, אזור יריחו, כן, שאנחנו יודעים שהיו שם גידולים חקלאים אקזוטיים בתעשיית הבשמים, הרפואה והטבלין, ובאמת בעדויות ארכיאולוגיות מצאו שם גינות נוי מפוארות עם בריכות מים והציצים גדולים. בקיצור, המסקנה של המחקר הזה הייתה שכנראה באמת גידלו פלפלים בארץ ישראל, שאת השתילים השיגו כשהרומים החלו לשלוט בדרכי המסחר באוקיינוס ההודי, במאה הראשונה לספירה, יודעים שגידול צמחים אקזוטיים היה מאוד מאוד מקובל בארמונות השליטים, וכנראה גם התאפשר באמצעות חממות, סוג של חממות שהם בנו, וזה בעצם היה הדרך של אותם אצילים ושליטים להשתחצן, על מעמדם ורמת חייהם הגבוהה.
אגב, הפלפל, לא ציינו את זה, כי זה היה...
רגע, שנייה, אתה חייב להתפעל.
אני מתפעל מאוד, אני אומר. וואו, אוקיי, אז זה מאוד מתחבר לי, הרי לא ציינו את זה, אבל כי לי זה היה נראה מובן מאליו, אבל איך זה שהיום על כל שולחן יש מלח ופלפל? אין מלח ומשהו.
נכון.
יש רק מלח ופלפל. בגלל היוקרתיות שלו, בגלל שהוא היה מזון מלחים, בגלל שהוא היה כל כך נחשב, אז הוא נטמע במערכות גם... המלח בתקופות מסוימות, כאחד שבאמת המקום שלו הוא בכל שולחן, כי כל אחד רוצה להרגיש יוקרתי. עכשיו, זה תבלין שמתאים למאכלים מלוחים, גם מתוקים קצת, כן. אבל בעיקר מלוחים כמו המלח. ולכן תבלינים כמו קינמון או ג'ינג'ר או כל מיני כאלה שגם היו יוקרתיים מאוד, פחות מצאו את המקום שלהם במרכז השולחן. אבל זה מדהים, זה פשוט מדהים, ממש פה גידלו אותו. והיום...
כך חושבים?
אין שום זכר, אני התקשרתי למשתלת וולח.
כן.
רציתי לראיין אותם, אמרתי, אני יודע שהם מביאים פלפל, בואו נדבר...
נכון,
נדבר... תקוף,
נכון, הם הביאו שתילי פלפל פעם.
אין להם יותר, זה לא הצליח מה? פה, זה לא תפס, הם כבר אין להם.
מה לא תפס? כנשים לא קנו הביתה לגדל?
כנראה, וגם כנראה שקשה מאוד לגדל פה היום את היבול הזה.
אין פה מספיק מים, ואין פה מספיק לחוט. שזה מוזר, יש פה מלא לחוט, אבל לא כל השנה.
לא כל השנה, נכון.
אז הם הפסיקו לייבש טילי פלפל?
כן.
חבל?
חבל.
אוקיי, תגיד.
כן.
מה אבל עושה אותו כל כך חריף?
מה שעושה אותו כל כך חריף זה דווקא החומר שהכי בריא בו. אבל בחרתי שלא לתחקר בכלל את הבריאות.
גם אני לא.
כי אני נתן, באמת, כי אני אומר, נתתי כזה תחקיר בקורקום, ומחקרים, ורופאים, וסרטן, ועניינים, ולא, אני לא אתחקר את הפלפל, אפרת בטוח תיקח את זה. לא לקחת, אוקיי, בסדר. החומר הבריא בפלפל, שזה גם החומר שנותן לו את החריפות, זה תרכובת שנקראת פיפרין. גם בפרי יש אותו וגם בגרעין יש אותו.
אוקיי.
הפיפרין המזוקק, אם נשווה אותו משקלית, אז אחוז אחד של פיפרין זה 100% של קפסיאצין, מה שיש בפלפל החריף ההוא. זאת אומרת שהוא הרבה יותר רגוע מהחריפות של פלפלים חריפים. הוא אחוז אחד מהחוזקה שלהם.
פיפרין הוא 1/100 מהחוזקה של קפסיאצין?
כן.
אוקיי.
אבל... המנגנון חריפות...
אגב, אם מישהו לא יודע מה זה קפסייצין, הוא חייב להקשיב לפרק הצ'ילי שלנו, שהיה בעונה הראשונה.
צ'ילי וגילי. חייבתי את השם
מקסים.
הזה. כן. המנגנון, אבל חריפות, הוא אותו מנגנון. זה השפעה על תאי עצב שרגישים לחום וכאב על הלשון, בעצם תחושה של חוש מישוש, לא חוש הטעם. שניהם שורפים לנו בעצם. לא, זה לא טעם. השכבה של הפרי החיצונית, מה שאמרת, הקליפה שמתייבשת כשמייבשים את הפרי, היא מכילה גם עוד חומרי ריח, כמו לימונין, סביאנין, פיינין, זה כל מיני חומרים שנותנים ארומות של הדרים, של עץ, של פרחים, כל מיני כאלה. את הריחות האלה אין בפלפל לבן, כי מורידים את שכבת הפרי, אבל פלפל לבן כן מקבל, הוא סופח כל מיני ריחות שונים, משלב ההצסה שלו בעצם. אז החומר החריף הזה הוא גם החומר שבריא בו.
אוקיי.
ואומרים, ונחזור רגע לפרק הקורקום שהקלטנו, שהשילוב הטוב ביותר לספיגת קורקום בגוף, הוא שילוב עם פלפל שחור, עם הפיפרין בגוף, השילוב של שניהם נותנים את התפוקה הכי טובה משני העולמות.
זה אגב, ממש יצאו כמה מחקרים בשנים האחרונות, שהוכיחו שפיפרין מעלה את הזמינות הביולוגיות של תרכובות אחרות. כלומר, ברגע שצורכים את הקורקום עם פיפרין, הקורקום נספג יותר טוב.
כן.
שזה מושלם.
והם גם הולכים ביחד, כיוון שמדובר מתאימים. פחות או יותר כן.
כן. הדבר היחיד שיש לי להוסיף בענייני בריאות,
כן.
אתה יודע, אנחנו לא מדברים בתבלינים על ויטמינים ומינרלים, כי באמת אנחנו צורכים אותם בכמויות יחסית קטנות מכדי לדבר על מושגים כאלה. אבל כן, מה שאפשר להגיד שברפואה האירובדית, הפלפל השחור מאוד מאוד חזק וידוע כממריץ, כנוגד חימצון, שיש לו השפעות אנטי-דלקתיות, מגביר טעם, מגביר תיאבון, מסייע למערכת נשימה, עוזר לשריפת שומנים, עוזר לשריפת שומנים.
כמו כל החבר'ה שלו, זה כיף. תאכלו תבלינים, אנשים.
תרזו.
תהיו רזים ויפים.
כן.
ובריאים.
אז זהו, בקיצור תאכלו פלפל זה בריא.
אוקיי, אפרת.
מה מאמי?
עכשיו, אמרת חזל, 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 חזל.
כן.
המילה פלפל.
כן.
מאיפה היא?
זאת מילה מהממת, תקשיב.
כן, נדלק.
אם שאלת, הנה היא נדלקה.
הנה היא באורות.
קודם כל, המילה פלפל מקורה במילה הסנסקריט, פיפלי.
פיפלי.
ככה קוראים לו בסנסקריט באודו עד היום. גם הצמח וגם השם המקורי שלו התחילו לזוז בעולם. כלומר, התבלין הזה כל כך חזק שבעצם השם המקורי שלו דבק בו לכל מקום שהוא הלך. הסוחרים הפרסים שהביאו אותו באלף הראשון למזרח התיכון, באלף הראשון לפני הספירה, הביאו אותו לכאן, ובמעבר לארמית, השם ההודי טיפה טיפה השתבש, ומפיפלי זה הפך להיות פלפל.
פיפלי ופלפל, אותו דבר. כמעט, כן.
וזה גם בעברית של המשנה, אז כבר דיברנו על פלפלין ופלפלת, ובארמית של התלמוד זה פלפולה או פלפלי. בקיצור, הכל נשמע אותו דבר. ובערבית, פילפיל.
אוקיי.
אותם סוחרים לקחו את הפלפל, אבל גם לכיוון אירופה, נכון, ליוון.
נכון, כן.
שם חלה תופעה לשונית מאוד מאוד מוכרת. קוראים לזה למי שחובב לשון, קוראים לזה חילופי למנר. כמו ששרשרת ושלשלת.
אוקיי.
האותיות למד ממנון רי שיודעות להתבלבל אחת עם השנייה. כמו שרשרת שלשלת. הפלפל, כשהוא הגיע לאירופה, הלמד התחלפה בריש, והפיפלי הפך לפפרי ביוונית, ובלטינית פיפר. ואז הוא נפוץ לכל אירופה, ובכל השפות הוא נשמר אותו דבר. בגרמנית זה פפר, ובצרפתית זה פואבר, ובהולנדית פפר. אותה מילה בכל העולם.
אוקיי.
מה שעוד נחמד, שבאגב במקורות חז"ל, מזכירים גם את הפלפל הארוך, פלפלי אריכתה.
אריכתה?
כן, מופיע.
איפכה מסתברה, כן.
דיברנו בהתחלה שקולומבוס עשה בלגן, הגיע לקריבי, מצא את הירק החריף, נתן לו, והוא חשב שהוא מצא את המקור של הפלפל השחור.
והוא לא.
לא, הוא לא מצא, הוא מצא פלפל אחר, ממשפחה אחרת.
לגמרי, אחרת, כן.
לגמרי, וקרא לו פלפל, ומאז עשה בלבול בכל העולם. יש עוד כמה מילים שאני רוצה לגעת בהם בסיפור הזה.
תגעי.
קודם כל, המושג של להגיד על בחורה עם פלפל או בחור עם פלפל.
יש לו פלפל בתחת.
יש לו פלפל. אז באמת בתחילת המאה ה-18, הפלפל התחיל לשמש באופן מטאפורי לציין מרץ או אנרגיה. באמת כי התכונה הזאת מזכירה את התבלין פלפל. לעומת זאת, המילה התלמודית להתפלפל.
זה סקרן אותי, כן.
מישהו מתפלפל איתך? זה לא קשור לפלפל.
אז למה?
זה כנראה עיוות של הפועל לבלבל. כי כששני אנשים יושבים ומתפלפלים, הם מבלבלים אחד את השני, מבלבלים במוח, בקיצור.
להתבלבל, להתפלפל.
כן, זה לא קשור למילה פלפל.
אני מאוכזב.
אבל...
כן.
איך קוראים לפלפל בערבית, אמרתי, אם הקשבת לי?
פילפיל.
פילפיל. מה צורת הרבים של פילפיל?
פילפילים.
פלאפל.
באמת?
האם יש קשר ביניהם?
נו.
כנראה שכן.
באמת?
כנראה שכן. שהשם הזה בא לתאר את הטיבול החריף והעוקצני של הפלאפל, אלא שהכוונה לפלפל החריף ולא פלפל שחור. כשמכינים פלאפל, משתמשים בפלפל חריף ולא בפלפל שחור.
נכון.
מה שנקרא, תודה קולומבוס. שעשית את כל הסמטוחה הזאת.
זה קרציה.
אז זה מה שיש לי להגיד על מקור השם היום.
טוב, אפרת, אהבתי מאוד. אני חושב שהגיע הזמן...
להיכנס למטבח?
לגמרי.
לא.
כן.
כל כך מהר? בוא ניכנס למטבח.
יאללה, let's do it, let's do it.
אם אנחנו נכנסים למטבח.
נו.
אתה יודע איך בוחרים, איך קונים, קונים בחנות תבלינים טובה וקונים בכמויות קטנות.
מה קונים?
זה בדיוק השאלה.
האם קונים פלפל תחון, שאני מכיר אותו ממטבחים מזרחיים, אני לא מכיר אותו, יש אותו גם קצת באשכנז בעצם, בקיגל ובזה.
בוודאי.
או, שזה אגב תבלין שלא ייכנס אליי לבית לעולם.
פלפל תחון?
פלפל תחון, אני מתאב אותו. מתאב אותו.
אוקיי, מעניין.
והאם קונים פלפל גרוס?
או גרגירי פלפל שלמים.
אז אני קונה אך ורק גרגירי פלפל שלמים, אני אף פעם לא קונה גרוס.
אז אתה קונה רק שלמים.
אז אני קונה רק גרירים שלמים וטוחן אותם לבד. אין דבר יותר קל מאשר בפלפליה לשים גרגירים ולטחון. אז מסובבת את זה ויוצא לך פלפל טרי. הפפרין, התרכובת הזאת שנמצאת בתוך הגרעינים של הפלפל, היא תערובת נדיפה. היא אחד, מתנדפת עם הזמן, שתיים, מתנדפת באור. ולכן אם רוצים לקנות פלפל ממש טוב, לרוב הוא יגיע בשקיות אטומות, ואם לא, אז זה גם בסדר, קונים אותו ושמים אותו במקום חשוך. או באיזושהי קופסה סגורה, או באיזשהו
מקום. צנצנת כהה גם אפשר.
וזה שומר בעצם על הפפרין שלא יתדע. הפפרין הזה נותן לנו את הטעם החריף.
את הקיק.
את הקיק. עכשיו, כשאנחנו טוחנים פלפל, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים. כשאנחנו קונים פלפל טחון אבקה, אנחנו מקבלים תערובת אפורה שאנחנו לא יודעים מה יש בפנים. היא חריפה, זה חריפות אחרת לגמרי, אבל...
אבל למה שמישהו יוצא לדחוף שם דברים אחרים?
כיוון שפלפל הוא נורא יקר. פלפל הוא תבלין נורא נורא יקר.
יחסית, כן.
יחסית, עדיין, דיברנו על הבורסה מקודם, והרבה מקומות שהם שיידי, לא המקומות הטובים, יודעים להרבב תערובות תבלינים נוספים יחד עם הפלפל כדי להוזיל את העלויות שלו.
אוקיי.
עכשיו, הפלפל הגרוס, זה בעיניי פשוט הצלנות. כאילו, אפשר לגרוס. עכשיו, אני לא יודע, אנחנו לא מסעדה, אנחנו לא צריכים להוציא 1,500 מחוותות ביום ולשים בהם פלפל.
כן.
שזה, אוקיי, מצדיק קניית פלפל גרוס מראש. אנחנו, המקסימום, יהיו לנו 5 אנשים שירצו לגרוס, כאילו, על המנה שלהם, ולכן אני לא רואה שום סיבה לקנות פלפל גרוס מראש הביתה.
אז אני לא כמוך.
אוקיי.
אני קונה גם גרגירי פלפל שלם, כמובן, שנמצאים בתוך מתחנת הפלפל, ואותם אני גורסת לי בהנאה מעל המנות. אבל אני קונה גם גרוס, כי אם למשל עכשיו אני רוצה לעשות סטייק ברוטב שמנת פלפל למשל, ואני צריכה עכשיו כף של פלפל שחור, אין לי כוח להתחיל עכשיו לטחון את זה. אין, אני צ'יק הכל צריך להיות צ'יק צ'ק אצלי, אוקיי? ואם הם מחנות טובה, ואני יודעת שהתחלופה אצלי בבית היא סופר גבוהה, כי זה אחד התבלינים שאני הכי משתמשת בבית שלי, אז כן, אני קונה את הפלפל שחור גרוס. לגבי הטחון, אני מסכימה איתך אגב, שזה תבלין שאני משתמשת בו מעט מאוד, אבל בבתים עם ילדים, כשאתה רוצה לפלפל את התבשיל, ואתה לא יכול להרשות לעצמך שילד יתקע עם איזה חתיכת פלפל על השן כזה, אתה הרבה פעמים משתמש בתחון. וגם הרבה פעמים במתכונים מסורתיים, אתה צריך תחון.
מה ההבדל בעצם בין התחון לגרוס, מבחינת מה הוא נותן לתבשיל? זה כמו ההבדל בין מלח דק למלח גס.
כן.
אחד נותן טקסטורה וטעמים יותר נקודתיים שמתפוצצים בפה,
נכון.
השני הוא מין שכבה אחידה כזאת של טעם לאורך כל התבשיל.
נכון.
אני באמת לא חשבתי על זה ככה, כי אין לי ילדים, אז מעולם לא הזדקקתי להסתיר את הנוכחות של הפלפל בפני אף אחד, אז אוקיי, אני מבין מה את אומרת.
אז זה הסיבה שיש אצלי תחון בבית, וגם אתה יודע, נגיד אם אני הולכת להכין את הגפילטה של סבתא שלי, לצורך העניין,
כן.
אני לא מכינה את הגפילטה של סבתא שלי, כי לא השכלתי לקחת ממנה את המתכון, אבל מה שאני מתכוונת, שאם מישהו רוצה לייצר משהו שיש בו עדינות טקסטורלית, הוא הרבה פעמים צריך תחון, הוא לא יכול להכניס פנימה גרוס, הוא לא יכול שיהיה את הנגיסות הזה, את הבית הזה שיש לפלפל שחור גרוס.
אוקיי.
אבל במקרה כזה, אפשר באמת לקנות מתכנה ביתית ולכוון אותה לתחינה מאוד 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 דקה.
נגיד, מה את שמה בחמין? גרוס או תחון?
תחון.
תחון?
כן.
מדהים.
כן.
לעולם לא. לעולם לא. אוקיי, אבל את יודעת, to each their own.
אתה יודע מה, שנייה רגע, אני שם, זה קטע מה שעכשיו אמרתי.
למה?
לא, אני לא שמה תחון, לא אני שמה תחון? גרוס.
אז למה אמרת תחון?
לא יודעת, אני ראה לי, זה, אבל בעצם אני, אם אני עושה עכשיו, נגיד, תבשיל של אוף, אוקיי?
כן.
ואני צריכה להגביר בו את הפלפל, כשהרוטב כבר קיים, אני הרבה פעמים אשים את התחון.
כדי שיתמוסס יותר טוב.
שיתמוסס לי בתוך הרוטב.
אוקיי.
אבל בחמין, פשוט אני צריכה לחשוב שנייה, מתי אני שמה את הפלפל? אני שמה אותו בהתחלה, אני מצפה בו את הבשר, ומשכימה את הבשר.
כן.
זהו, זה הפלפל שאני שמה בחמין. אז הוא גרוס בעצם. אני צריכה לחשוב שנייה. לא. לא הכנתי חמין השנה.
זה הזמן. אפרת.
מה?
שחור או לבן.
וואו. בעיניי שניהם, לא צריך לבחור. אני משתמשת במטבח שלי בשניהם. זה מצחיק, כי יש תקופות שאני משתמשת המון בפלפל לבן, ויש תקופות שכמעט ולא. הטעם הוא שונה. נכון ששניהם חריפים, אבל הלבן כאילו, בגלל שהוא תמיד גם תחון לאבקה נורא 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 דקה, הוא כאילו מרגיש יותר חריף. מצד שני, הוא מרגיש יותר פלטי בטעם שלו.
לגמרי.
אין לו כאילו עוד טעם, הוא רק חריף.
הוא רק חריף.
הוא רק חריף. צריך טיפה לפרק.
זה לא נכון, יש לו את, כן. יש לו את הארומה הספציפית של פלפל לבן, אפשר להריח את זה?
כן.
גם בגלל שהוא כזה פאודר, הוא כזה אבקה, כן. יותר קל לתפוס אותו באף, להריח אותו כאילו בחדות הזאת של החריפות.
לגמרי.
אבל אני מבין לגמרי מה שאת אומרת, שאת אומרת פלט, הוא לא מערבולת כזאת של חריפויות, זה לא קצת והרבה ופה ושם וכאלה.
חריף.
כן.
עכשיו, אני חייבת אותו, כי אם אני אעשה בשמל, אז זה יהיה לבן, ואם אני אעשה רוטב יוגורט, ואני ארצה לפלפל אותו לא בצ'ילי, אז זה יהיה פלפל לבן. ברוטב של הכנפיים של דיקסי, שזה אחד המתכונים האהובים עליי באתר שלי, זה פלפל לבן. זה מקומות שבהם אתה לא רוצה לצבוע את הרוטב שלך בנקודות שחורות.
אוקיי.
אז אתה משתמש בלבן.
במטבחים מקצועיים הרבה פעמים בפירה.
כן, אתה שם פלפל בפירה?
בוודאי.
אני אף פעם לא שמה פלפל בפירה.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
וואלה.
אבל לבן ותחון, אבקה. אוקיי, מה עוד?
באסיאתי למשל, במוקפצים.
שמה פלפל לבן.
כן. אם אני רוצה באסיאתי לא חריפות של צ'ילי, אלא זה משהו מהאזורים של המטבח הסיני, איכשהו אני משום הרבה פעמים מוצאת עצמי שמה פלפל לבן ולא שחור. לא חייב אפילו להסביר למה. אינטואיציה. לא מבינה. למה אתה מסתכל עליי ככה? מה קרה?
לא, כי הפלפל השחור, בצורה הגסה, הגרוסה הגסה ביותר שלו, קיים בהרבה מטבחים בסין.
נכון.
ובאסיה, כאילו, על בנניה, בואו נדפוק איזה שתי כפות של פלפל, כאילו, שיסרוף לך.
לפעמים, אבל אתה לא רוצה שיראו את זה.
אוקיי.
אבל רציתי להגיד משהו חשוב.
כן.
רציתי להגיד עוד משהו, שאם אנחנו מדברים תמיד בתבלינים לקנות כמויות קטנות, שלא תלך ארומה, שלא ילך זה, פלפל לבן צריך ממש לקנות בכמויות קטנות, הוא מתקלקל מאוד 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 מהר, כאילו מאבד את, את הריח שלו ואת החריפות שלו יחסית מהר, תהיו אפרת, תעצבנו את מוכר התבלינים שלכם.
תהיו אפרת.
תהיו אפרת. לא, זה אני רוצה 25 גרם, הוא רוצה למות.
הוא רוצה למות.
הוא רוצה למות. עסקית עולה לו יותר.
לא, פלפל לבן זה מוצר יקר.
בסדר, כי לא צריך יותר מזה, באמת.
כמה כבר אתם משתמשים בזה?
נכון. עכשיו, מה שכן, אתה יודע, עכשיו אני חושבת, בעודי מדברת, אף פעם לא קניתי הביתה פלפל לבן שלם, אף פעם.
אוקיי.
זה משהו שאולי כדאי באמת לקנות אותו שלם, ואז הוא יאבד את הארומה שלו הרבה יותר לאט.
ולהחזיק אותו במקפיא.
צריכים לעשות דיון על איפה להחזיק תבלינים.
אני...
אתה מחזיק במקפיא.
אני מחזיק הרבה דברים, הרבה מאוד דברים במקפיא.
גם אני תבלינים שלא משמש במחזיקה במקפיא, אבל אומרים שלא, אנחנו עושים, אומרים שאנחנו עושים טעות.
אני לא יודע. אני גיליתי שא' זה יותר בטוח מבחינת חרקים.
אוקיי.
המקרר שלי מפורק. אני עכשיו יש לי תקופה...
המקרר שלך מפורק, אתה מקפיא את הכל, איך המקפיא שלך לא מפורק?
אז זה מה שאני אומר. עכשיו יש לי תקופה נוראית שאני עושה צנצנות של הכל. יש לי עשרות צנצנות באמת במקרר. יש לי מלא סוגי קמחים, כי אני אופה מלא מחמצות עכשיו. והמקפיא שלי מפורק כאילו בתבלינים ועניינים, ואני כאילו צריך לקנות עוד מקרר רק כדי שאני אוכל לשים בו, לא יודע מה, ביצים. או משהו נורא בסיס חלב.
בוא נקנה יחד עוד איזה מקרר ביחד.
איפה נאפסן אותו?
איפשהו באמצע הדרך.
בנחמה וחצי. באמצע הדרך לשים אותו.
סליחה, אכפת לכם שעושים פה מקרר?
לגמרי.
לא, אני, אין לי מקום לשום דבר. לי יש בעת מקפיא, אין לי מקום במקפיא. אני היום הולכת להכין מרק, כי אין לי מקום להקפיא את הזה, את מה שאני צריכה.
את העוף.
כן. קניתי את העוף האורגני, ואין לי מקום להקפיא את זה.
ותפלפלי אותו?
את מה?
את העוף האורגני? למרק?
אני לא שמה פלפל במרק עוף.
גם לא גרגירים שלמים?
לא.
כלום.
במרק עוף שלי יש רק מלח.
מעניין.
כן.
אוקיי.
אבל...
כן.
יש כל מיני דברים שאני עושה עם פלפל.
שהם?
קודם כל, הפלפל הירוק המשומר... שאני חולה עליו, כן. אני פשוט תוקעת אותו כאילו ברטבים, אני אוהבת לפגוש מדי פעם את הביס הזה, שכאילו, והכי בקציצות שוודיות, קציצות...
מיטבולס?
מיטבולס השוודי ברוטב שמנת, אני תמיד שמה שם גרגירי פלפל ירוק, אני משוגעת על זה.
זה ככה במקור? אני לא חושב.
אין לי שמץ של מושג.
אוקיי, מעניין.
אבל זה נורא טעים.
למה דווקא נגיד בזה ולא בקציצות אחרות? בגלל השמנת.
בגלל השמנת, זה מתאים לי לשמנת, זה קיק לשמנת.
אוקיי.
וזה טעם אחר לגמרי מאשר הרוטב שמנת פלפל. טעים?
זללנו אותו טעים, מה טעים? אגדה ולוקח 5 דקות להכין.
כן.
שזה הקסם שלו.
אז אני גם זה, יש לי ילדים בבית של... אמא, תכיני לי סטייק ברוטב שמנת פלפל.
כן?
כן.
דיברת כמו נורי, אנחנו מדברים על נורי?
נורי, נורי, כן.
לא, הילדה זה אגדה, אגדה. הוא התקווה האחרונה שלי, מאור נפלנו.
למה מאור נפלנו?
כי הוא לא איזה מחפש כל היום שתלמדי אותו לבשל.
אור לא מחפש שלמד אותו לבשל, אתה יודע איזה הבנה קולינרית יש לאור?
לא קשור.
אור מפחיד.
אני נמצא איתך... הרבה שעות במהלך השבוע, בוא נקרא. כמות הפעמים שאור מתקשר ומבקש שתפעלי אותו כדי שהוא יוכל לאכול לילד הרעב.
כן.
עכשיו, נורי ילד שאני ברור לי שבגיל 12 כבר יתחיל להקפיץ כאילו מחבטות באוויר.
כן, אתה חושב?
אני חושב.
אני לא יודע, אני אוכלקלת אותם נורא, כי אני נורא נהנית לבשל להם. אור מנוון בגללי, גדול.
אז זהו, בסדר, את תמיד אשמה, תמיד ההורים אשמים.
כן.
אוקיי.
אבל אור, מה זה אור זה? אורצ'יק, איזה סטייק בא לך? לא יודע, משהו בלי שומן, מה יש פה? הם סינטה, פילה, שייטל, מה יש? אני דברת לך להיות בן 9, אוקיי?
כן.
כזה. אני בכלל, רוב הבישול שלי, בניגוד אליך, וזה עלה בפרקים האחרונים, הוא בישול של מלח פלפל ויסבי טיבול.
כן. כלומר,
פלפל הוא ביפר הטבלין שאני משתמשת הכי הרבה, בצלי אוף של פעם, בכל הבישול הפולני למעשה, זה מלח ופלפל. אז בחמין שלי יש בעיקר מלח ופלפל, יש טיפה פפריקה בשביל הצבע, אבל זהו. בכבדי אוף, כאילו זה תמיד יהיה רק מלח והרבה הרבה פלפל.
וקינמון?
בכבדים?
כן.
לא.
לא, אוקיי.
לא ניסיתי, אני אנסה.
מה, אז שילוב נהדר.
בווריאציות על קיגל, אתה יודע, יטריות כאילו עם פלפל בסופו של דבר.
זוועה.
שאני אומרת את זה ממש בקטנה, כי אני לא מכינה קיגל בבית, זה משהו שגדלתי איתו בבית, אוקיי? סבתא שלי הייתה מכינה קיגל עם פלפל שחור.
אוקיי.
אני פשוט, מה שרציתי להגיד, שאת זה אני לא מכינה לבד. מה שאני כן מכינה בבית, זה את הקרבונרה. שבתכלס...
פסטה נהדרת.
זה הגרסה האיטלקית לקיגל.
מה שעשו בקיגל...
הרגתי כרגע את האיטלקים.
הרגת את כולם. נופלים רבנים בבני ברק, נופלים איטלקים ברומא, כולם עכשיו נופלים כאילו מלחמת אחים. אני לא יודע מה, למה, מה חשבת לעצמך? הקטע עם הקיגל אני לא... יכול לסבול את הדבר הזה.
גם לא כשהוא מפולפל?
אז הפלפול הזה, זה ערבול חושים, זה הולך, אני לא מצליח להבין מה אני אוכל. זה מתוק, זה חריף,
כן.
זה פסטה, זה מושי, זה קצת קריספי, אני לא אוהב את זה.
אוקיי.
אני לא מבין מה אני אוכל, ואני לא מצליח להבין מי, כאילו אמרו, אוקיי, בוא נכין אוכל, יש לנו יטריות, נבשל אותם, נשים סוכר, כי אנחנו אשכנזים, אז סוכר שיהיה מתוק, ואז מישהו בא ואמר, איכס, זה מתוק, כאילו אתם דפוקים. אמרו, אין שום בעיה, טרח, טון הפלפל, כאילו פתרנו את הבעיה, לא פתרנו שום בעיה, זה נוראי.
אז אתה יודע שלפחות ממה שאני יודעת, הקיגל המקורי אין בו את הפלפל השחור, הוא היה מתוק בלבד, אם זה עושה את זה יותר קל.
לא, לא.
שזה היה גם מחריד. קיגל שאין בו, שהוא רק מתוק, שאין בו פלפל, אני לא מסוגלת להכניס לפה. ואומרים שההוספה של הפלפל השחור זה השפעות ספרדיות, מתוך, למשל, ערים כמו טבריה. הקיגל עם הרבה פלפל שחור מאוד אופייני לאלה שהגיעו מטבריה. שיש השפעות ספרדיות של השכנים הספרדים, שמה שנקרא ראו את הקיגל המתוק ואמרו, לא, די, לא. והוסיפו פלפל שחור גם לזה וגם לגפילטה פיש אגב.
אוקיי.
הגפילטה פיש הטבריאנו עם הרבה פלפל שחור.
אז בעצם את מדברת על היסטוריה קצרה, לא על תבשילים עתיקים שהגיעו מחול.
לא נראה לי שזה הגיע מחול, הפלפל השחור מפולין. לא נראה לי.
אוקיי.
מה אתה מכין מפלפל שחור?
לא, טוב ששאלת. אני שמח ששאלת. כי... שוב, אנחנו מדברים על תבלין, ומה כן. אתה מכין מתבלין. אתה לא מכין שום דבר מתבלין, אתה שם תבלין במשהו אחר שאתה מכין. אבל את יודעת, כמו שלך יש את הבשר ברוטב פלפלת, אז אצלי יש ספייסי טופו, שאני מאוד מאוד אוהב להכין.
ספר לי על זה.
יש, בוא נלך עוד שלב אחד אחורה. יש בסינגפור מנה שנקראת צ'ילי קראפס.
וואו.
שזה מנה...
הכי טעימה בעולם.
הכי טעימה בעולם, ויש בלק פפר קראבס, שזה כאילו הגרסה לא בצ'ילי, אלא גרסה בפלפל שחור.
שתסביר, מה
לוקחים
זה?
לוקחים סרטנים, כל השומרים נעל לסתום את האוזניים, מתגנים אותם, ואחר כך מקפיצים אותם בכל התערובות, תרכובות ארומות האסיאטיות, יש בזה ג'ינג'ר ושלוץ ושום, וקצת צ'ילי ואויסטר סוס, ואפילו עלי קארי, המון פלפל שחור.
אני כל כך רעבה עכשיו.
המון פלפל שחור, ומקפיצים את זה ביחד אחרי שמתגנים את הסרטנים, וזה פשוט רוטב מטריף. מטריף, באמת מטריף.
אוקיי, איך זה קשור לטופו?
אז יש גרסה סינית לטופו בפלפל שחור, טופו, בלק פפר טופו, שפשוט לוקחים את הקוביות של הטופו, ומשרים אותם בקצת חומץ אורז וסויה וסוכר חום וג'ינג'ר, והמון המון 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 פלפל שחור, ונותנים לזה לשבת קצת, ואחר כך מערבבים את זה עם קצת קורנפלור ומתגנים את זה, ואז זה הדרך הכי נפלאה שאפשר לקבל טופו בטעם, כאילו חזק.
בא לי, תכין לי.
זה ממש טעים, אני אכין לך, את יודעת מה? אולי נעשה עוד סדנה אסיאטית ונכין כזה.
כן.
זה יהיה נחמד מאוד. אז זה גם מנה שאני מאוד אוהב.
כנראה בצדק, כי אני לא מכירה אותה. פשוט תתחיל להוסיף לרשימה של דברים שאתה אומר שהם טעימים לך, אבל אתה לא תורח שאני אוכל אותם גם. גם כן חבר.
אז אני חושב, אפרת, שאם כבר מדברים על קפה ואוכל, בזמן מצוין,
כן.
לעשות הפסקת קפה.
אני חושבת שזה אחת הדרכים היותר חביבות שלך לעבור נושא, כי אתה מבין שאני צודקת. יאללה, זורמת איתך חמוד, הפסקת קפה.
הפינה הפסקת קפה, משודרת ביחד עם החברים שלנו מקפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
אז על מה אנחנו מדברים היום?
אז תראי, פלפל שחור,
okay.
קפה שחור.
כן.
אני רוצה שנתקשר לשי בניאל, מנהל ההדרכה של okay. קפה אליט, ונשאל אותו אם יש קשר בין שני הפולים האלה.
נשמע לי רעיון נהדר. אני תמיד נהנית לדבר עם שי. יאללה.
הלו, 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 מעניינים.
מה קורה?
בסדר.
אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא מאמין מה קרה.
הגשם.
לא, מצאנו עוד תירוץ לדבר איתך, אנחנו רק כל היום מחפשים סיבות להתקשר לשי בניאל וללרלר איתו על קפה, והנה מצאנו סיבה נוספת.
יאללה.
לוקסי העלה סוגיה מאוד מעניינת.
יאללה.
האם יש איזשהו קשר, או שאולי אתה יכול ליצור לנו איזשהו קשר, בין פלפל שחור לקפה? ואולי אף נדייק את השאלה לקפה שחור.
איך ידעת שעל זה אני רוצה לדבר?
מה?
מי?
הפתעה.
מפתיע. אבל בוא, אם נדבר רצינים, אני, קורונה, בתקופה האחרונה, יצא לי המון 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 להיות במפעל.
כן.
בגלל שהייתי במפעל אצלנו המון המון המון, אני תואם באזור בין 100 ל-150 ל-200 כוסות ביום קפה.
כוסות קפה.
תואם, מה שנקרא זיפ אנד ספיט. כאילו... כן, אחר כך, אתה יודע, מסתובב עם עיניים נוצצות וכל מיני ידיים רועדות וכאלה. חוץ מזה, חלק מההשפעות שזה גורם, זה היכולת שלך להבחין בטעמים. עכשיו, יש זן של רובוסטה, שהוא כן. פשוט, פשוט, אתה אומר, בוא נעד, זה עץ פלפלון, זה לא קפה בכלל. יש טעם תבליני ממש, מגיע, הרובוסטה שמגיע מבייטנאם, וזה ממש אתה מרגיש כאילו מישהו שם פלפל שחור גרוס.
יכול להיות שמישהו שתל עץ פלפל שחור ליד, או שאולי הפלפל השחור מטפס על עץ הקפה?
יש מצב, אבל לא, אני שאלתי את, את המורחים היותר מבינים ממני, כמו למשל ציון כהן, הוא אמר לי שי, תקשיב, יש קשר במשפחה של הקפה עם המשפחת הפלפלון, וכן, יש לפעמים בקפה טעם מאוד מאוד מובחן של טעם הפלפל, ממש תבליני. דרך אגב, אתה יכול גם להרגיש עוד תבליני בקפה. טעם, טעמים שהם מאוד מס כאלה, טעמים של חמאה, או טעמים בשריים, או טעם, יש המון המון קפה, זה מוצר מאוד מגוון. אז לשאלתך, דבר ראשון, קפה, יש קפה שהוא ממש פלפל שחור. אתה שותה ואתה מרגיש פלפל שחור. זה בעיקר ברובוסטו. עכשיו, אני אספר לכם שיש הרבה תרבויות שמוסיפות תבלינים לקפה. אתם בטח מכירים את ההל, שזה הולך ברור.
ברור.
כמובן.
ומוסיפים, ובטח טעמתם גם עם צ'ילי, נכון?
בוודאי.
יש מצב שדיברו איתכם וכזה. אז יש גם אנשים שמוסיפים זאטר לקפה, וזה ממש ממש מחמיא לקפה.
יש כאלה שמוסיפים קינמון.
רגע, 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 רגע. אני חייב להתעכב. אמרת זאטר בקפה?
זה מדהים, זה מדהים. לא, אבל שוב, אתה מוסיף זאטר לקפה, אל תשים לי כפית זאטר על כפית קפה. כמובן, צריך להיות ביחסים משהו כמו לכפית קפה, אתה צריך לקחת קורת, יעני קמצות של הקמצות של הזאטר, ואתה מקבל מין מלאות, מה שקרה, savory, כאילו טעם, ממש ממש כיפית, ולזה אם תוסיפו עוד קורת של פלפל שחור, ואני מטרה בכם ודוחף בכם ותעשו את הניסיון הזה.
זה אולי זה מתקשר למה שדיברנו בפרק הקודם, שדיברנו עם יניב גור אריה, השף, על טיבול מתחת לסף החישה. יכול להיות שזה באמת מעורר שם דברים בתוך הקפה שהם אחרים, שונים, שלאו דווקא מרגישים את הפלפל, אבל מרגישים פתאום... משהו אחר בחוויית שתייה.
נכון, דרך אגב, אני אתן לכם עוד משהו, למשל, סומק. סומק, תשים אותו כתבלין, זה לא תבלין שמשתלט לך על המזון, על האוכל, על התבשיל, אבל כשמסיפים סומק, זה ממש מעצים את הטעמים. זה מין כזה תבלין רקע שמעצים טעמים אחרים. דרך אגב, גם מלח הוא סוג של נסע טעמים אחרים שמעצים טעמים אחרים. ציפורן. גם מוסיף לקפה, ותוסיף ולציפורן, יש תבליניות מרירה טיפה. תוסיפו איזה טיפה פלפל, ואתם שמה בכלל, ברקיע השביעי, לוסי אין דיסקי.
כן, בגדול זה נשמע שאתה אומר לי, קחי טביט, ותכניסי לתוך הקפה שלך איזה חתיכה מהטביט, מהחמין העיראקי.
תשלבי,
למה לגמור לאכול את הארוחת צהריים ולסיים בקוס קפה? פשוט תערבבי את שתיהם.
אפשר, אפשר להתעלף ישר אחרי הבא. בלי הקפה בכלל, כאילו לסתוך. כן, ואני נשוי לעיראקית, אבל אני פולני, אז אני גם משלב את זה וגם את זה. אז הולך.
יפה. בקיצור, אתה אומר שזה עושה טוב לכוס קפה.
אני... אני חושב שכן. שוב, זה צריך להיות כחוויה, לא כל הזמן, אבל לפעמים בא לרגש.
טוב, אני חייב פה קריאה נרגשת לכל מי ששומע אותנו עכשיו. תשימו זאטר ופלפל שחור בקפה שלכם, ותתייגו אותנו באינסטגרם, ספרו לנו מה דעתכם. אני מת לדעת.
נשמע לי מגניב.
אם יש לו טענות, אז לא אליי.
המציג אינו רופא. טוב, שי בניאל, אני הולכת לנסות את כל הדברים האלה. הרבה יותר אומר מה שאתה חושב, ולוקסי, אני אפילו הולכת לתייג אותך על זה.
וואה, גם אפרת באתגר, אני מעוניין.
בהצלחה.
שי בניאל, תודה רבה.
תודה.
ביי.
ביי.
מי כבר משקאות וקפה?
וודקה. פלפל שחור.
מה זאת אומרת?
יש את זה אצל הרוסים, שהם לוקחים פלפל שחור, והם שמים משהו כמו כפית בחצי כוס, ונותנים לזה לשבת איזה שבועיים שלושה, ואז מתקבל מין תרגיז כזה של וודקה מאוד מאוד מפולפלת.
אוקיי.
אז זה מאוד חזק, לא שותים את זה ככה, כאילו שמים קצת טיפות, אבל אני טעמתי ג'ין אנד טוניק מאוד טובים, ששמו בהם כמה טיפות של התמצית, זה נורא מקפיץ את הטעמים, זה נורא פרחוני וישבוני.
זה כאילו כמו טינקטור, זה כמו תמצית בעצם של פלפל שחור. ממש, ממש. כאילו הוודקה כאן משמשת כנסה בעצם, לא לא לוקחים צ'ייסר של וודקה פלפל שחור, אלא משתמשים בזה כתמצית בעצם.
לגמרי.
נייס.
ואת יודעת, חוץ מזה, גם בכבישות נגיד של בשר או דגים, אז כמו ששמים מלח גס, שמים פלפל שחור גרוס, הקפצה של כל מיני בשרים, כשאני שם אותם, אז כמובן שמפלפלים אותם הרבה, סטייקים על האש. לפעמים אני אשים מלח ואני כן אשים פלפל.
ברור.
רק בשביל לקבל את הקרסט הזה, החזק הזה של הזה. והמנה שאני הכי אוהב, שאני חושב שנותנת הכי הרבה כבוד לפלפל, זה הקאצ'ו הפפה. שזה בעצם מנה שיש בה פסטה, גבינת פקורינו מגוררת, פלפל שחור ומי הבישול של הפסטה,
כן,
וזהו.
כן.
אין בה שום דבר.
זה מה שאוהבים לקרוא הבלוגרים, מתכון בשלושה מרכיבים, או מתכון בארבעה מרכיבים, כולל המים.
כולל המלח.
כן.
אני אכלתי ברומא, כשהייתי ברומא עם שוש, רפי שלח אותנו למסעדה של חבר שלו, ישבנו, אכלנו בוקטיני, קאצ'ו, הפפה, מטורף, בוקטיני זה הפסטה, זה בעצם למי שלא יודע, זה
מה שאני... כמו מקרוני.
כן, אבל מקרוני זה לא מקרוני, הרי המקרוני הם קצרים בעצם, וזה בעצם ספגטי חלול כזה.
ספגטי עם חור.
טעים, 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 ואין שם באמת כלום. הכי בייסיק, ממיסים את הגבינה בעזרת המים מהבישול, שהם כבר מילניים, זה נותן ברק כזה מגניב, שמים מלא פלפל שחור, וזה מנה רומאית מאוד מאוד קלאסית נהדרת, והיא באמת הבסיס לקרבונרה לדעתי, ולא ההפך.
אני לגמרי חושבת שהקרבונרה היא התפתחות של הקאצ'ו אי פפה. כי זה כאילו אותו דבר, רק שהוסיפו עוד כמה דברים. כאילו קאצ'ו אי פפה לעשירים, מה שנקרא. קודם כל, מילה על קאצ'ו אי פפה, אני חושבת שזה אחת המנות הכי גאוניות מהמטבח האיטלקי, להכין אותה טוב צריך לדעת. כי דווקא בגלל שיש כל כך מעט מרכיבים, אז כאילו כל כך קל לחרב את זה.
הגאונות של האיטלקים, שיש להם מנות קלאסיות, כמו קאצ'ו הפפה, שלושה מרכיבים, או כמו פסטה פומדורו.
כן.
וואטב, הגווניות כאילו, ופסטה.
כן.
הכי בייסיק, ואפשר להגיע שם לרמת גאונות.
ואז מגיע קרבונרה. קודם כל קרבונרה, כי יש בה המון 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 פלפל שחור, כמו קרבון, כמו פחן. מנה שמתחילה בתיגון של גואנצ'אלה, של לחי של חזיר באופן מסורתי, שאגב, בדרך כלל גם היא מפולפלת.
שהיא הפכה להיות בייקון עם הזמן במסעדות ארצנו.
אכלתי את זה באיטליה עם גואנצ'אלה, זה באמת עולם, הדבר הזה. באמת מתגנים את הגואנצ'אלה, נותנים לשומן לנימס, מערבבים את הפסטה עם המון 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 פקורינו, ועם מי הבישול, והמון המון המון פלפל שחור, ואז... או אז.
שיא השחיתות.
החלמונים. הרגע הזה ששוברים חלמונים כאילו, ופשוט מערבבים את זה מהר כדי שלא יהפוך לחביתה, וזה הופך את הכל לקרימי כזה. וואו. אתה יודע מה השאלה?
מה השאלה?
כמה, נגיד, מהמאזינים שלנו אכלו באמת קרבונרה כהלכתה, ולא את הוורסיות הישראליות?
מעט מאוד.
שמשתמשות בשמנת. שזה לא קרבונרה.
שמנת. ובייקון, ושמים שום.
כן.
וכאילו, זה סתם, וסתם, שמים קצת פלפל שחור.
כן. פסטה קרבונרה זה לא פסטה בעודף שמנת בייקון עם קצת פלפל.
כן.
לא.
לא.
זה הפוך.
כן. איפה את אכלת קרבונרה טובה?
אכלתי קרבונרה אלוהית אצל דייוויד פרנקל בפרונטו.
שנים היא הייתה בתפריט.
שו, איזה מנה.
כן.
היא מלא וריאציה מטורפת של קרבונרה בברוט.
מה זה וריאציה? מה זה אומר?
אז אני אגיד לך מה. אנחנו הולכים עכשיו להתקשר לבן אדם שהפך את הקרבונרה לפרויקט חיים. יש לי תחושה
שהוא ידבר על זה?
שהוא ידבר על הקרבונרה הזאת של ברוט, כי הוא מאוד אוהב את הברוט.
והוא מאוד אוהב קרבונרה.
והוא מאוד 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 אוהב קרבונרה, אני לא אקח לו את התיאור.
אנחנו מתקשרים לאורן אסיף, שהוא חבר ובלוגר נהדר ומבקר אוכל מדהים.
הוא עושה את זה באינסטגרם שלו, תעקבו אחריו, כי הוא ממש נקרא ללא מסופנים.
ואם תציקו לו, אולי הוא יפעיל מחדש את הבלוג שלו גרגרן. שכבר די הרבה זמן לא נמצא.
חבל.
לא נמצא וחבל. ובאמת אורן לקח לעצמו פרויקט לעשות תחקיר למצוא את הקרבונרה הכי טובה בארץ.
הוא צודק.
מעניין בכמה מסעדות הוא אכל, בוא נשאל אותו.
כי כשקרבונרה היא טובה, היא אלוהית.
כן. הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
אז איתנו על הקו, אורן אסיף. אורן, הצגנו אותך. כבתור הבן אדם שמעבר לזה שהוא כותב כל כך נהדר על מסעדות.
תודה, תודה.
אז יש לו עניין עם קרבונרה. יש לך אישיו עם קרבונרה.
יש עניין.
בוא נדבר.
בוא נדבר.
כן.
מה העניין?
תראו, יש שני דברים. שהם כאילו חלק מהעניין הזה של קרבונרה מבחינתי.
כן.
אחד זה חלמונים, שאני מאוד אוהב בכל צורה ודרך שהיא, והשנייה זה חזיר, שאני גם מאוד אוהב. ובקרבונרה משלבים את שניהם ביחד, וזה הופך את זה לדאבל טראבל של פסטה.
צדק. ואתה יודע, וזה כל כך לא פשוט למצוא קרבונרה טובה.
זה לא פשוט, זה כמעט בלתי אפשרי, לפחות אצלנו.
רגע, אתה יודע מה, בוא נתחיל שנייה מחול. דווקא בתור אחד שגם בטח בעולם מחפש קרבונרות, גם בחול זה כזה מאתגר למצוא קרבונרה טובה?
בגדול כן. קרבונרה בסופו של דבר צריכים להיות בארבעה מרכיבים. יש את הוואנצ'אלה, שזה בעצם הלחי החזיר הכבושה במלח, פיקורינו, או לפעמים גם משתמשים בפרמזן. חלמונים ופלפל שחור. זה הקלאסיקה נקרא לזה, ומה שאנחנו יודעים, האיטלקים מאוד סנובים בכל מה שקשור לקלאסיקות איטלקיות. כמו הרבה דברים אחרים, שהעולם כאילו שאל את המתכון, אז נכנסו הרבה פרשנויות והרבה טוויסטים והתאמות וכולי, כי גם לא בכל מקום אפשר להשיג גואנצ'אלה.
נכון.
אז בכל מקום זה כזה מקבל פרשנות אחרת, ונגיד בארצות הברית נהוג גם לשים כזה שמנת, ואנחנו כישראלים שלוקחים את התרבות הקולינרית שלנו ברובה מטרנדים בארצות הברית, אז אנחנו גם נוטים לעשות את זה פה, להוסיף שמנת לקרבונרה שלנו.
לצערנו.
לכל אנחנו מוסיפים שמנת, לריזוטו אנחנו מוסיפים שמנת.
אוי, נורא.
תראה, גם הסושי שלנו הוא די סושי של ארצות הברית.
כן, קליפורניה.
הוא רחוק להיות הסושי של יפן והמקור, אז אני חושב שכאילו אנחנו בעיקר עושים משם את הקונספטים של אוכל, למרות שאנחנו עדיף היה לנו אם לא היינו עושים את זה. אז גם בעולם אתם תתקשו למצוא קרבונרות שהן סופר קלאסיות, בדרך כלל במסעדות שהן איטלקיות, מסורתיות בעולם, אז כן יעשו את המאמצים לעשות את זה כמה שיותר קרוב למקור. בארץ זה קצת יותר מורכב, כי גם יש את כל עניין המגבלות יבוא על חזיר, שמונים בעצם שימוש בגואנצ'אלה כבסיס,
כן.
כמרכיב המרכזי של חזיר בקרבונרה.
לגמרי.
תגיד לי, אתה במרדף שלך אחרי הקרבונרה המושלמת? אני זוכר את זה, אז האינסטגרם שלך היה פשוט כל יום קרבונרה.
כן, וגם המשקל שלי
היה... כמה אכלת? גם המשקל היה קרבונרה.
זה הלחץ דם.
כמה כאלה אכלת?
אני חושב שמשהו כמו 10 שבדקתי, את חלקן העליתי, חלקן היו מחפירות, חלקן האחרות היו סבירות, ומעט מאוד היו ראויות, אילו לסחוב את הטייטל הזה של קרבונרה.
אז בוא נדבר על הקרבונרות הטובות, ונתפלל שעוד מעט ייפתחו המסעדות כמו שצריך, ואפשר יהיה ללכת ולאכול את הקרבונרות האלה.
זהו, אז יש לי רשימה, אבל לכו תדעו כאילו מה יהיה רלוונטי בסוף התקופה המקוללת הזאת.
לגמרי.
היא לא מחולקת לפי איזשהו דירוג מהטוב ביותר לפחות טוב, אבל אני אעשה מה שאני יכול.
יאללה.
טוב, באופן כללי, אני חושב שהקרבונרה הכי קרובה למקור, תחיליתה, זו הקרבונרה של ברוט, שזו אחת המסעדות האהובות עליי באופן כללי.
הנה, אפרת דיברה עליה.
אמרתי לך, הוא שאל אותי איפה אוכלתי קרבונרה טובה, אז אמרתי לו, אני לא מדברת על הברוט, כי בטח יש לי תחושה שאורן ידבר עליה.
נכון. אז הבעיה עם הקרבונרה של ברוט זה שהיא בספיישל שלהם, והסיבה שהיא בספיישל זה כי הם עושים אותה רק כשהם כן משיגים גואנצ'אלה, בצורות, בדרכים כאלו ואחרות. אז יש איזה תקופות מסוימות בשנה בדרך כלל שזה נכנס לתפריט, זה משהו שהוא, ששווה לעקוב כדי לראות אותו. אני באופן אישי עוקב, אז כל פעם שזה קורה אני מגיע לשם, ואני מכריז ככה לכולם שזה קורה, דרך האינסטגרם שלי, אז מי שעוקב יראה את זה. ושם באמת בגלל שהם משתמשים בגואנצ'אלה, אז זה דבר שהכי קרוב למקור, והם כמו בורות, הם נשענים מאוד על המסורת, אבל עושים לפעמים כל מיני טוויסטים, והם נורא אוהבים אומאמי, אז לפעמים הם כאילו מחזקים את זה קצת עם ציר חזיר, או משהו בסגנון, כדי להדגיש עוד יותר את הטעמים של האומאמי שם.
אוקיי.
אז זה, זה הכי טוב שאפשר יהיה למצוא בארץ, אבל בשגרה, אבל אנחנו, לא באמת בשגרה, אבל כשיש שגרה, ומקומות שמגישים קרבונרה באופן קבוע בתפריט, אז יש לדוגמה את פומו, ברמת החייל.
די.
כן, כן. אז תראו, אז אני לא מכיר את פומו יותר מדי לעומק, אני הלכתי לשם כי בזמנו כשחיפשתי קרבונרות אז המליצו עליהם, ובאמת לא משתמשים בגואנצ'לה, הם משתמשים בבייקון, והם לא משתמשים בביקורינו אלא בפרמזן, אבל הם מקפידים לא להוסיף שמנת, שזה כבר כאילו יותר ממה שאפשר לבקש. כן. והרוטב שלהם מאוד עשיר בחלבונים, ש... אז זה ממש הופך אותו למאוד סמיך ונצמד לפסטה, וזו מנה שהיא כזה מאוד, כאילו נקרא זה כבדה, אבל היא טובה, היא עושה את העבודה כמו שצריך, והיא גם מאוד טעימה.
עם איזה פסטה הם עושים את זה? איזה צורה?
ספגטי.
אוקיי.
עם איזה צורה את אוהבת את הקרבונרה שלך?
אני אוהב צורות קצרות ומסולסלות. כן. עם הקרבונרה, אני שתופסות הרוטב.
כאילו חונקי כמרים אני אוהבת קצת, והאמת אבל שאני אוהבת הכל בקרבונרה, אני כל כך אוהבת קרבונרה.
אז אני חושב ספציפית גם בפומו במיוחד, החלמונים שם כל כך בתוך הרוטב, ולכן זה הופך את זה לכל כך עשיר, שזה נצמד anyway לפסטה.
יש לי תחושה שאני הולכת להכין קרבונרה ממש בקרוב, כן.
הדבר היחיד שאני לא מבין זה כשמגישים קרבונרה עם פסטות רחבות, או בכלל, יש הרבה פעמים שמגישים כאילו רטבים כאלה עם פסטות רחבות, ואז כאילו אתה אוכל פסטה ואתה אוכל עם כף את הרוטב.
בסוף.
אז זהו, זה נכון באופן כללי, אבל דווקא קרבונרה, בגלל שהיא קצת יותר סטיקית באופי שלה, בזכות החלמונים, בזכות הקרמיות שהם מתאים.
יודעת לסחוב את הרוטב.
ונגיד, בניגוד לשמנת שמשתמשים, ואז השמנת גם משטחת מאוד את הטעמים, וגם הופכת את הכל לטיפה יותר כזה נוזל, אז לפעמים חלמונים, כשמשאירים את זה רק חלמונים, זה עובד יותר טוב.
יש עוד מקום?
כן, אז בואו נעבור, כבר הזכרת מקום עם פסטות רחבות, אז יש דוכן די קטן באזור פלורנטין, של פסטות שנקרא טומטו-מטו.
אוקיי.
אני מקווה שהם עדיין קיימים.
גם אנחנו.
הם עושים פסטות טריה, ממש בעבודת יד, כשאתה מגיע למקום ועם ההזמנה, אז הם ממש כזה מפעילים שם את המכונה, ומכינים לך את זה.
די.
וואו.
איזה שואו.
יש להם בתפריט קרבונרה, וזה קרבונרה, נקרא לזה מערבית, ויש להם מחוץ לתפריט, מה שנקרא קרבונרה למקצוענים, שצריך לבקש אותה במיוחד, והיא כוללת אך ורק פנצ'טה, פיקורינו, רומנו, חלמון ופלפל שחור, שזה בעצם המרכיבים הטיפים, שכן, שהגואנצ'אלה פה אומרה לפנצ'טה, אבל זה תחליף כאילו שנחשב הכי קרוב.
כן, לגיטימי בישראל, בכל זאת.
בניגוד לבייקון, שבייקון יש לו טיפה יותר טעמים מאושנים, שזה פחות יש בגואנצ'אלה, אז פנצ'טה היא גם שר חבר כבוש, והכי קרוב נראה לי שאפשר להשיג פה.
אוקיי.
מהמם, אני אוהב.
זה גם מנה כזה מאוד נדיבה, היא גם מאוד קרמית, עשירה, ו... באופן כללי הפסטה שלהם מאוד טובה, זה לא רק המנה הזאת.
אז זה טומטו-טומטו?
טומטו-טומטו.
טומטו-טומטו.
עכשיו עם המצב הנוכחי, לפי מה שהבנתי, יש להם בעמוד פייסבוק שלהם, קוראים לעצמם טומטו-טומטו פתוח סגור, והם פשוט כל יום מעדכנים עם פתוחים וסגורים, לרוב הם סגורים לצערי, אבל אפשר לעקוב ולראות.
גדול. מה המצב הזה עושה לנו? ואחרונה חביבה, יש עוד אחת?
אחרונה חביבה, אבל יש לי עוד שניים. טוב.
אז דבר, אז תביא עוד שתיים. לא, חשבתי שיש חמש, אבל אם יש שש, יאללה. כל המרבה הרי זה משובח.
ככה, יש טרנסטו בבן יהודה, שזו טרטוריה משפחתית ותיקה. אצלם בתפריט הם מכריזים על רק קרבונרה עם חזה אבז, אבל יש להם גם אופציה לבייקון, למי שמבקש בצורה מפורשת. הם כן חוטאים במעט מאוד שמנת, אז זה לא פוגע בשאר המרכיבים, וזה מקום שהוא יותר כזה איטלקי מסורתי ומשפחתי מרגיש, קצת כאילו זורק לאיטליה בלי קשר, שזה נחמד.
אוקיי, ואחרונה?
מחוץ לתל אביב.
או, הנה. כן. כן.
וזה לא מניסיון אישי, אבל יש לי פיצוי כאילו בהמשך לתת לכם, שלא תתלוננו. אז יש את מנואלה בזיכרון יעקב, שבזמן הסקר קרבונרה שעשיתי, קיבלתי עליה המון המלצות. מהרבה אנשים, אז זה אומר שזה חייב להיות טוב ברמה מסוימת, ולפחות מצדיק את הניסיון. אז הם כן משתמשים בשמנת במקרה שלהם, ויש להם בייקון, אבל כאמור, הביקורות הן כל כך טובות, שהרגשתי צורך, במיוחד לאנשים שהם מאזינים מחוץ לתל אביב.
לגמרי חובה.
אז לבדוק את זה ולהודיע לנו מה קורה שם.
ומה הפיצוי?
פיצוי, פלפל שחור הסקנה, נכון?
כן.
בתכלס. אז אני רוצה ל... לעשות שיפט רגע מהפסטות ומהקרבונרות.
אוקיי.
ולהמליץ לכם על מנה של מסעדת קאבקם, דווקא מסעד תאילנדי.
וואו.
שיש להם מנה של חלקי פנים, שזה אומר לב, לשון וריאות, אם אני לא טועה, שהיא מוגשת עם המון פלפל שחור כחלק מהרוטב, ובצלים, ופלפל חריף, צ'ילי, ופלפלים תאילנדים חריפים. אז יש שם המון חריף מכל מיני כיוונים שונים, אבל הפלפל השחור הוא נותן את הטון בכל מה שחשור לטעם. אז אם רוצים מנה שבאמת נותנת במה מקסימלית לפלפל שחור, זה מי שאוהב פלפל שחור, ואני מת על פלפל שחור, אז זה מנת חובה שחבל יהיה לפספס.
אתה יודע למה אני שמח שאמרת קאפקאם?
למה?
כי אנחנו מתים על הקאפקאם.
כי אפרת חייבת לי שברוכה.
אני לא חייבת לך ארוחה, אתה מעוות את חוקי ההתערבות, לוקסי.
הייתה התערבות והפסדת.
איזה הפסדתי?
הפסדת.
אני לא אכפת לי, אני גם ככה רוצה ללכת לקאפקאם, בוא נלך לקאפקאם.
יאללה, בוא נלך
לקאפקאם. האמת שהמנה הזאת של החלקי פנים, פלפל שחור, היא מנה מאתגרת, כאילו למי שלא אוהב חלקי פנים, אתה יודע, ריאות זה החלק פנים הכי קשה שיש.
כן, קשוח.
בעיניי, אבל היא מדהימה.
מדהימה.
היא מדהימה, וגם בגלל כל הטעמים שיש שם, ויש שם גם הרבה מרקמים, אז כאילו הריאות לא ממש מושיות שם, וזה ממש שווה לנסות, ושם דעים חריף.
וואו, איזה כיף של המלצות.
כן, לגמרי.
אורן אסיף, תודה רבה רבה רבה.
כמו תודה.
נתפלל ביחד איתך לשיבת הקרבונרה והמסעדות.
וקאפקאם אגב פתוחה בתקופה הזאת ללקחת ולאכול כזה ברחוב.
אני חושב שבכלל בתקופה הזאת צריך כאילו לעקוב אחרי המסעדות, לראות, כי כל אחת ככה נפתחת בקונסטלציה קצת אחרת. קאפקאם, איך הם קראו לזה? סטריט משהו?
סטריט, קאפקאם, סטריט פוד, משהו כזה.
כן. אז יאללה, אז בוא נלך לאכול, לעמוד ברחוב, ונאכל קצת קאפקאם.
יאללה, אני מוכן.
אתם מוזמנים לקרוא לי.
אוקיי.
ראה זאת כסגור.
יאללה, ביי.
לוקזי.
כמה טקס.
בא לי הכל, בא לי טונת הטאקי מלא פלפל שחור, שאלו דיברנו על זה, בא לי מלא סטייקים מלאים בפלפל שחור, בא לי.
את יודעת שגם אפשר לשים פלפל שחור על קצת גלידת וניל?
בא לי.
בא לך, וגם אמר יניב גור אריה, השילוב הזה של שוקולד ופלפל שחור,
כן.
הוא בכלל, כל המוצרים שמגיעים מבריז, מפולים, שבעצם משתמשים בסוף בגרעינים ולא בפרי עצמו,
כן.
דעתי הולכים ביחד.
איזה
גם
יופי, קפה, קקאו, שוקולד, פלפל שחור.
כל אלה, נראה לי הולכים ביחד, כן.
מקסים.
כן.
לוקסי.
כן.
כרגלנו בקודש בכל תוכנית, יש עוד מה לומר, אבל הגיע זמננו להיפרד.
אני, לפני שניפרד, אני חייב להגיד לכם, חבר'ה, כל מה שאתם שומעים פה בתוכנית, זה בערך 40-50% מהנושאים שפרוסים לפנינו, שאנחנו פשוט בוכים, שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם. לא דיברנו על בריאות, לא דיברנו על תרופות סבתא, לא דיברנו על כל כך הרבה דברים.
מלא.
תם זמנך. אנחנו היינו אנזל ולוקסי.
אנחנו היינו לוקסי ואנזל.
אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, אנזל ולוקסי.
כנראה שנהיה פה לוקסי ואנזל. זהו, איבדנו את זה. יאללה ביי.
יאללה ביי.